חיה פוליטית. כתבתו של מורן שריר. הקריין ג'וני רוזנבלום. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית רועי ברינה. יום אחד לפני כמעט 30 שנה, נדב הבקסיס בן ה-21 מחצור הגלילית גילה שחברת הכבלים מטב לא מספקת לתושבי הצפון את כל הערוצים שמשודרים בשאר חלקי הארץ. למשל, הערוץ הטורקי, ערוץ בצרפתית, הוא נזכר. היה חסר לך הערוץ הטורקי? בכלל לא היו לי כבלים, אבל זה הפריע לי. אז כתבתי מכתבים לחברי כנסת. כתבתי לשר התקשורת משה שחל ולאסתר סלמוביץ' מצומת וללימור לבנת. ואז ענו לי ואמרו שזה בגלל התדרים של הצבא. זאת אומרת, המדינה אומרת מראש לתושבי הפריפריה, אין ברירה, אתם תתרמו את חלקכם. תראו פחות ערוצים כי המדינה צריכה את התדרים האלה לצבא. לדברי הבקסיס, המאבק ההוא הסתיים בהצלחה ותושבי הצפון קיבלו את הערוצים שנגזלו מהם. אני מזל מוזניים. למוזניים יש חוש צדק. אנחנו רוצים לשנות את העולם. גם אם לפעמים זה עולה לנו במחיר מאוד כבד. אני המון שנים רוצה לשנות את העולם. לא סתם, אני מעורב בפוליטיקה. היום הוא כבר לא צריך לשלוח מכתבים ולחכות ליד תיבת הדואר. כשמירי רגב התמנתה לשרת התרבות, הוא חשב שזו הזדמנות להקים סינמטק בחצור הגלילית. הוא שלח לה הודעה, בואי ניפגש. כשהוא כועס על פוליטיקאי או מזהה עוול לאומי, הוא לא כותב טוקבק, הוא כותב בוא ניפגש. ואז הוא מוצא את עצמו בפגישה עם תמר זנדברג, בקפה עם יאיר לפיד, מתכתב עם שלי יחימוביץ' או אמיר אוחנה, שולח הודעות לסמוטריץ', לבנט ושקד. בבחירות לפני שנתיים, כשאהוד ברק הצטלם בדוכן פלאפל, הבקסיס אתגר אותו בטוויטר. בוא נראה אותך מזמין אותי לארוחה קצת יותר יקרה מפלאפל. תוך כמה ימים השניים ישבו לארוחה במסעדת משיה, הבקסיס. הוא סיפר על הילדות שלו, סיפר על מבצע אנטבה, ועוד שילם עליי. אנשים משלמים כסף בשביל לשבת עם האיש הזה. אני מת עליו, ההפך הגמור מיאיר גולן. ולא רק פוליטיקה פנים ישראלית. לפני כמה ימים הוא ישב לארוחת צהריים עם אדם ששירת 30 שנה בקהילת המודיעין, ועם פרשנית לענייני איראן כדי לקבל סקירה על המצב שם. מה יש לך מאיראן? איראן כל החיים עניינה אותי. לא יצאתי אופטימי. קל לשכוח שמדובר בבדרן. הבקסיס בן ה-49 הוא סטנדאפיסט שהתפרסם תחילה כחקיין. מרגול, ריטה, דנה אינטרנשנל. והיה משתתף קבוע בתוכנית הרדיו של דידי הררי ובתוכנית בובה של לילה בערוץ הספורט. כבר 20 שנה שהוא מופיע בכל הארץ, אבל לפני 6 שנים הוא נולד מחדש בביצה קטנה ושמה טוויטר. הוא מצא שם את הקול הפוליטי שלו, ועם הזמן הפך למוביל דעת קהל ימני. הוא מפרשן, מתפלמס, מחפש סתירות בעמדות השמאל, ומראה בקיאות כמעט אובססיבית באקטואליה. בין ההתייחסויות המבודחות אפשר לזהות שם רצינות תהומית ותחושת שליחות. עם כל האהבה לסטנדאפ, היום נראה שהתשוקה של הבקסיס נמצאת בפוליטיקה, ורוב מרצו מוקדש לנושא. בית המשפט העליון, ממשלת השינוי, ריבונות בהר הבית, רק תנו לו והוא נכון לקרב, נלחם על עמדותיו ועל זכויותיו בארצו. ושהשמאלנים יקפצו. וכאמור, הוא לא רק מסתפק בפרשנות על המצב, בוער לו גם לעצב אותו. כשהאגודה למען הלהט"ב ניסתה ללא הצלחה להיפגש עם הילד שקד, הבקסיס טיווח בין הצדדים וערב לשרת המשפטים שלא תומנים לפח. אמרתי לה, הילד, בואי נעשה פגישה. לדבריו, הפסגה הייתה הצלחה. מנכ"ל האגודה, אוהד חיזקי, מאשר שהייתה פגישה בתיווחו של הבקסיס. המושג הצלחה, עם זאת, נתון לפרשנות. ההצלחה הייתה בעצם קיום הפגישה. מעבר לזה, לא הייתה הצלחה רבה, אומר חיזקי. עם 107,000 עוקבים בטוויטר ומושב קבוע בחדשות הבוקר של ניב רסקין, לפוליטיקאים אין ברירה אלא לקבל את הזמנות הקפה של הבקסיס. מדהים כמה אכפת להם ממה שכותבים עליהם, הוא אומר. הרי על זה כל התיקים של ביבי. הוא מספר שמצא בטוויטר משפחה. אני יכול לנהל שיח עם בצלאל סמוטריץ' ובאותו הזמן גם עם אנטואן, אחד העוזרים של איימן עודה. זו אולי משפחה גדולה וסוערת, אבל לא תמיד תומכת. שמעון ריקלין למשל חסם אותו. למה חסם? ידעתי שהוא יחסום אותי. ריקלין בעיניי יותר גס רוח ממה שאומרים על כל ימני אחר, כי יש דרך להגיד דברים. תגיד הכל, אבל השאלה היא, איך אומרים? ריקלין, למה חסמת את הבקסיס? שמעון ריקלין. נדמה לי שבמסגרת הביקורת שלי על בנט, זה לא התאים לו, אז הוא כל הזמן הציק לי בעניין. כי משום מה הוא מייצג את בנט, ובשלב מסוים זה חזר על עצמו. אתה לא מזהה אצלו עמדות ימין רהוטות? לא. זה בסדר גמור שהוא תומך בבנט, הכל טוב, אבל זה לא כי הוא ימני, זה כי הוא תומך בבנט. זכותו. הוא פשוט הגיב על כל ציוץ שלי, כל הזמן ירד עליי. הבקסיס לאו דווקא בנטיסט. בבחירות האחרונות, למשל, הוא הצביע לפיד. רציתי שביבי ילך הביתה, אבל לא ככה. אני חושב שהצורה שדורכים עליו והצורה שהממשלה העקומה הזאת נבנתה היא בעיניי לא דמוקרטית. הרי לפיד יהיה ראש הממשלה האמיתי, לא בנט. בנט שיקר את הבוחרים שלו. אבל זה המצב. זה או זה או בחירות, וממש אין לי כוח לעוד בחירות. דיברת בזמן האחרון עם בנט או שקד? ממש לא, וגם לא רציתי. יש לי את הטלפונים של שניהם, אבל מה, אני אכתוב לאיילת, תתביישי לך? אני מניח שהיא קיבלה 10,000 הודעות כאלה. לבנט אין לי מה להתקשר. הייתי מאחל לו בהצלחה, אבל הוא הולך להיות בובה. לבובות אני לא מאחל בהצלחה. ובכל זאת יש לממשלה הזאת זווית מרגשת עבורו. גם ראש הממשלה וגם ראש הממשלה החליפי עוקבים אחריי בטוויטר. הוא אומר למחרת ההשבעה. תקדים שלא היה פה מעולם. הוא מספר שלפני שנתיים בנט ושקד עשו עליו סיבוב כשלקראת הבחירות שקד ביקשה שיביע בהם תמיכה. הבקסיס ביקש למנף למהלך פוליטי. אמרתי לה, סבבה, אבל הילד, אני רוצה לראות ממך מילה על ההומואים, פונדקאות, משהו. לדבריו, תוך כמה דקות שקד כבר העלתה פוסט שבו ציינה שנדב הבקסיס תומך בה. הדבר הצית משבר פוליטי זוטה וחילופי טלפונים זוהמים בין הבקסיס לשקד ולראש הממשלה הנוכחי בנט. אמרתי לו, נפתלי, אני מוכזב מכם. מאז הוא כבר תרוד במשימות אחרות. הוא מראה לי התכתבות שבה הפציר בסמוטריט שיפגוש אותו לקפה כדי שיוכל לשכנע אותו להצטרף לממשלת ימין בשיתוף מנסור עבאס. השליחות הדיפלומטית, כידוע, נחלה כישלון. סמוטריץ' הסכים לקפה וסרב לממשלה. איך סטנדאפיסט מגיע למצב שהוא כאילו מנהל את המדינה, מסתמס עם השרה ההיא, בוואטסאפ עם החק ההוא? היום אני הכי מאושר בעולם. אני אגיד לך למה. שנים לא הייתי מבסוט מעצמי. כל הזמן פמפמו לי בראש. איך הסטנדאפיסט ההוא יש לו תוכנית ולך לא? והדבר הכי טבעי זה קודם כל להאמין לאנשים. אמרתי לעצמי, וואלה, אני יותר טוב מההוא וההוא. ובמשך שנים לא חייתי באושר. אבל אני גיליתי מה הדברים שאני טוב בהם. אין סטנדאפיסט אחר שכמו שאמרת, טוב, אולי לא מנהל את העולם, אבל מתכתב בוואטסאפ עם יאיר לפיד ולמחרת נפגש איתו בבית קפה. ואז אמרתי לעצמי, תגיד, אתה מסתכל לאן הגעת? אתה מחצור, היית בישיבה תיכונית, היית בגולני. בגיל 21 כתבת מכתבים לחברי כנסת על ערוצים של מטב בחצור הגלילית, ועכשיו, בונה, הגעת למצב שאתה כותב בטוויטר, בוקר טוב, מתקשרים אליך שלושה תחקירנים של אמנון לוי, תרצה להתראיין? מאיפה הביטחון לפרשן ככה פוליטיקה, להתווכח עם אנשי ציבור? אני חושב שזה תהליך, זה כמו המוכרות שלי. אני מעולם לא הרגשתי את הפרסום כי הוא בא לי בתהליך איטי מאוד. אז גם הדבר של הפוליטיקה לא קרה ביום אחד. התחלתי לכתוב דברים פוליטיים בפייסבוק, ואז כשעברתי לטוויטר זה הלך והתעצם, ואתה מרשה לעצמך יותר. תלך לפוליטיקה? אמרה לי בזמנו מרב בן ארי, כשהיא עוד הייתה אצל כחלון, לפני שעברה ללפיד. בוא אלינו למפלגה. אמרתי לה, מה אני צריך את זה? החיים שלי טובים. לא מסתכלים כמה אני מרוויח, שולחים לי מתנות הביתה, ואני לא חייב דין וחשבון. אם אני אהיה פוליטיקאי, כל דבר שאני עושה אני צריך להיזהר, לפחד. והדבר שהכי הכי שכנע אותי שלא, זה הילדים שלי. הפחד שהילדים שלי ילכו לבית ספר ויקניתו אותם, זה אני לא יכול. אנחנו נפגשים בדירה שלו ברוב הנעים וגבוה של רמת גן, בשכנות למעון השגריר הבריטי. על הקירות, אומנות מופשטת ומכל פינה תמונות של הילדים בתוך מסגרות מעוצבות. על השולחן ספר צילומים כבד של המעצב תום פורד, ובכוננית הספרים אפשר למצוא דורית רביניאן, בוגי יעלון, דרך ארוכה קצרה, ואת פנקס שירות של יצחק רבין. את סבב הלחימה האחרון עם חמאס, כולל ההתלקחויות בערים בארץ, הוא לקח קשה. 5 ימים הייתי בחרדה. ממה? חרד לגורל המדינה ולילדים שלי. מה קרה אחרי 5 ימים? אחרי זה נהיה בסדר, כבר היו כל מיני קבוצות חמושות של יהודים וזה הרגיע אותי. זה לא מחבלים יהודים, זה קבוצות שבאו להגן על לוד ועל אקו. הוא מתנדב להצדיק. הבקסיס זועם כשאומרים לו שהאווירה הטעונה בחלק מההרים נוצרה בעקבות הגרעינים התורניים שהתנחלו בלב שכונות ערביות. אני מסתכל על עצימת העיניים של כל השמאל. להגיד יהודים תורנים זה מותר, אבל להגיד את המילה ערבים כששורפים מכוניות זה לא. אבל ברור לך שהם מתיישבים במרכזים ערביים כדי להציס את השטח. מה ההבדל בין אילן פיבקו שגר ביפו ושמוליק אספרי וחנה אזולאי שגרים ביפו לבין גרעין תורני? אתה חושב שבשביל הערבים שגרים ביפו יש הבדל? אני חושב שהגרעין התורני זה הדבר הכי טוב שקיים. הגרעין התורני הגיע ללוד ורמלה כי אלו ערים חלשות של עוני וסמים. למה בעיתון שלך זה לגיטימי לכתוב על הקומונה הלהטבית באפולה? למה זה בסדר שהומואים באים לאפולה כקומונה ולא בסדר שגרעין תורני מגיע ללוד? הבקסיס משתמש הרבה באתם, לכם או העיתון שלך. הוא רואה מולו איזו ישות שמייצגת שמאל קולקטיבי ומבקש להתעמת איתה. הוא צמא לפולמוס, ובלי לשים לב השיחה הופכת שוב ושוב לוויכוח פוליטי כשהבקסיס מנסה לשכנע, להוכיח, להצביע על מה שהוא מכנה צביעות שמאלנית, והכל הצרוד טבעי שלו עולה במהירות לטורים גבוהים. הוא בוער. היה לי דייט עם בחור שמאלני. אחד שגם עובד עם מפלגות שמאל. היה לנו רק דייט אחד והוא אמר לי את המשפט, תבין, אני שונא ערבים יותר ממך. זה לא עוזב אותי כבר 4-5 שנים, אני לא שונא ערבים. אני נאבק על האמת שלי, ולא רק על שלי. התרגלנו במשך שנים שהשמאל הוא לא רק הצודק, הוא גם החכם, הוא הנאור. ואני אומר, חבר'ה, אתם לא נאורים. אפרת רייטן לא נאורה בעיניי. כשהיא אמרה שהיא לא יודעת מי שרף לה את האוטו, אז היא צבועה. הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בבית שלה כשהיא אמרה לילדים שלה מי באמת שרף לה את האוטו. ואת הפחד, היא הרי פחדה מערבים בשכונה, היא לא יכולה לספר לי משהו אחר, אבל בטוויטר היא לא תכתוב. הימין אומר בקול את מה שהשמאל חושב בשקט. תגובת חברת הכנסת אפרת רייטן, מביך ולא רציני שמי שאינו יודע עובדתית דבר על המקרה, אומר דברים חסרי הבנה וטעם. במשך שנים מטיפים לנו אנשי הליכוד שהם יודעים טוב מאיתנו מה אנחנו חושבים ומה אנחנו מרגישים. והנה בן אדם ואומר זאת באופן מתנשא ויהיר. ברוח ימי השינוי אני מאחלת הרבה הצלחה בהופעות, נדב. מה אתה חושב שיקרה כשהשמאל יהיה בשלטון? מרב מיכאלי תעשה פה יותר רעש מאשר עשו אחרים, אל תדאג. ועצם ההגדרה של מדינה יהודית תגיע לזה שיגידו, חבר'ה, זו הגדרה גזענית. יגידו, מה זה מדינה יהודית? הרי יש גם ערבים. יגידו שחוק השבות הוא גזעני והציונות היא גזענית. יש אנשים בשמאל שבאמת חושבים את זה. אתה לא מבין למה? אז הנה, אני צודק, יש מחשבה כזאת. אתה יכול לדרוש את זכותך לחיות פה, ובמקביל גם להכיר בכך שנעשו פשעים כלפי האוכלוסייה הערבית. פשעים? מה פתאום? המילה פשעים ממני לא תצא. אבלות? לא, אני לא מאמין בזה בכלל. אבלות זה כשיהודים באו ממרוקו וקיבלו DDT. החזרה של נדב הבקסיס לבמה אחרי שבתון הקורונה לובתה בגל של נחס. תחילה הוא איבד את הקול שלו ונאלץ לבטל הופעה אחר הופעה. אחר כך הגיעו הטילים והלינצ'ים ואיתם ביטולים מתבקשים. ובישראל כמו בישראל חוזרים לשגרה ברגע. ביום ראשון בערב של סוף מאי, באולם ההופעות גריי ביהוד, נדמה כאילו יומיים קודם לכן לא הייתה מלחמה וקורונה לא הייתה בכלל. שעתיים לפני תחילת ההופעה התחילו להיכנס לאולם זוגות זוגות של ישראלים שבאו לאכול, לשתות ולצחוק. הקהל ברובו בגילאי ה-40-50. הרבה שולחנות מרובעים של דאבל דייט, גברים קרחים ונשים בלונדיניות. מזמינים חצי טובורג, מזמינים קרפצ'יו בקר, מזמינים גרייבורגר עם צ'יפס, ומקנחים בטרטטן והפוך גדול. ב-10:20 האולם מוחשך, ואחרי פאוזה ארוכה ודרמטית, נשמע הפתיח לבוג של מדונה, ונדב הבקסיס עולה לבמה. ערב טוב גריי, הנה זה קרה, זה קרה, בסוף יש הופעה. יש פה אנשים שהזמינו להופעה לפני חודש וזה נדחה לעכשיו? אין פיצוי, תשכחו מזה. במשך 1:20 הוא מחזיק את הקהל, מדבר על הילדות שלו בחצור הגלילית, לאב קברן בחברי קדישה, והם מטפלת במעון אמונה. על איך זה לגדול במשפחה של 9 ילדים. מדבר על היציאה שלו מהארון, מדבר על הורות משותפת, על ישראלים בחול ועל ברכות יום הולדת בפייסבוק. והרבה מאוד הוואי מרוקאי. ארוחות שישי של מרוקאים, הלוויות של מרוקאים, קבוצות וואטסאפ של משפחות מרוקאיות. הקהל מבסוט. יש אשכנזים בקהל? הוא שואל. מישהי מרימה את היד. ב-2021, זה לא מיושן לספר בדיחות על מרוקאים? לא, לא. אני אומר מה שמצחיק. אני מדבר על הרבה דברים, על טלוויזיה ואינסטגרם, וגם על מרוקאים, ועל הבית שלי, ועל ההורים. זה העולם שלי, ואף אחד לא יכול להכתיב מה טוב ומה לא טוב. אם הקהל שלך היה צעיר יותר, זה עדיין היה עובד? לא. כשאני מופיע לקהל צעיר, נגיד הופעות מחורות של 45 דקות, אני כמעט לא עושה קטעים כאלה. אני יודע מה הקהל אוהב. זה אומר שהחומרים שלך ייקחדו בקרוב. בוודאי. אז אני מוסיף קטעים על וואטסאפ, על זה שלא מדברים בטלפון. אני מבחינתי כמה שפחות עדתיות, אבל זה עדיין קיים וזה מצחיק. אני אשמח שבעוד 20 שנה לא תהיה עדתיות ולא יהיו בדיחות על עדות. מבחינת טלוויזיה, הקריירה שלך קצת התפספסה. איך אתה מסביר את זה? אני לא מסביר את זה כי זה לא מעניין אותי. אני מסביר את מה שאני כן הגעתי אליו. אני לא משווה את עצמי לאחרים. לא הרבה אנשים יכולים לעשות הרצאה בשואם או בדימונה לשבוע הגאווה שהיא בכלל לא קשורה לסטנדאפ. הקריירה שלי שונה משל אחרים. הסגנון שלי מאוד מאוד ייחודי. אני מצאתי את הייחוד שלי ואני מאוד שלם איתו, גם כשאני לא ממלא אולם. וזה קורה. הוא למד בישיבה תיכונית במעלות תרשיחא, וביום של הבגרות האחרונה הוריד את הכיפה. חיכיתי ליום האחרון כדי שלא יגרשו אותי מבית ספר. אמא שלי שאלה אותי מה זה. אמרתי, נגמרו השקרים, רק שהם ממש לא נגמרו. את השקר הגדול על הנטייה המינית שלו הוא שמר לה להמשך. הוא מספר שהוא זוכר את הרגע ב-1988 כשבוטל החוק שאוסר על יחסי מין הומוסקסואלים בישראל. הייתי בישיבה תיכונית והייתי בארון, ואני רואה ששולמית אלוני ניצחה. התרגשתי. אחרי שירות בגולני הוא עבר לתל אביב ועבד בחלוקת מים במי עדן, ובמקביל התחיל להופיע באירועים של החברה עם חיקויים ובדיחות. לאט לאט בנה לעצמו שם וכתב חומרים למופע. בסוף שנות ה-90 הצטרף לצוות תוכנית הרדיו דידי לוקלי של דידי הררי, והתפרסם עם הדמויות סבתא סולטנה והקריינית עדי רבן. בשנת 2000 עלה עם מופע היחיד שלו, שמאז ועד הקורונה מעולם לא ממש ירד. דידי הררי מספר שכשהבקסיס הגיע לתוכנית שלו, הוא עוד היה צעיר ומבוהל, וצוות התוכנית עבד איתו הרבה על כתיבת הפינה, עד שעם הזמן הוא השתחרר והתגלה כמאלתר בחסד. היום הוא חזק בפוליטיקה. הררי. כן, כנראה הוא הרגיש שזה הדבר הנכון לו לעשות, להביע את דעתו הפוליטית, גם אם היא לא נעימה לאחרים. ראית ניצנים של זה כבר אז? פחות. פחות התעסקנו בפוליטיקה. יש חלוקה לכאלה שלא מעניין אותם מה קורה וחיים בתוך הקונחייה של עצמם, ויש את אלה שמסתכלים על התמונה הרחבה ואכפת להם מה שקורה במעגלים הרחבים יותר. הקריירה הטלוויזיונית שלו קצת התפספסה. טלוויזיה, רדיו וסטנדאפ זה שלושה תחומים שונים לגמרי. לא כל אחד שטוב באחד מהדברים טוב גם באחרים. יש משהו מאוד אותנטי ברדיו, בייחוד באולפן שלי, שהוא כמו סלון של חברים. וגם בסטנדאפ שלו אני מניח שהוא מרגיש עם הקהל קטע משפחתי שהוא בא לדבר איתם. בטלוויזיה יש משהו מאוד לא טבעי. זה לא מרגיש לך כמו סלון ביתי משפחתי. וזה יכול להפריע לבן אדם שהוא הכי ספונטני שיש. יום אחד כשהתוכנית של הררי ירדה לשדר באילת, הבקסיס גילה לצוות התוכנית שהוא הומו. הררי מספר שהוא לא נפל מהתגלית הזאת. אתם יודעים שאני הומו, נכון? הבקסיס שואל את הקהל ביהוד והאולם מתמלא מחיאות כפיים. היציאה הפומבית הגדולה שלו מהארון הייתה לפני 8 שנים בתוכנית מחוברים. בעונה ההיא הוא גם תיעד את עצמו מביא ילדה בהורות משותפת עם ידידתו מירה שובל. כיום הם מגדלים את שירה בת 9 ואורי בן 6. הילדה שלי קיבלה ספר מבית ספר שקוראים לו סמלה מסתובבת על ילד שלובש סמלה. הוא אומר בזעם. למה זה לגיטימי, אבל כשהיה בחוברת של הילדה שלי משהו על יהדות, הורים העירו על זה. למה אני יכול לקבל גם את זה וגם את זה, ואחרים לא? אמרת קודם שאתה מיודד עם בצלאל סמוטריץ'. בניגוד לשמאלנים שיכולים לא להסכים איתך על השקפת העולם שלך, הוא כופר בכל אורח החיים שלך ובעצם הזהות שלך. לא, בכלל לא. זאת טעות נפוצה. שים את סמוטריץ' בצד כי זה משהו אחר, זה משהו דתי. סמוטריץ' לא מתנגד לי כהומו. סמוטריץ' מתנגד לאג'נדה הלהטבית כאג'נדה. אבל אני לא נמצא באג'נדה הזאת. תגיד לאנשים גל אוחובסקי, הדבר הראשון שיגידו לך זה הומו. אני לא. אני מתנגד לזה שהומו יהיה הטייטל הראשון שלי. אני רוצה להיות קודם כל בן אדם, אחר כך יהודי, ישראלי, סטנדאפיסט, אבא והומו. אני לא חושב שהומו זה הדבר שמייצג אותי הכי הרבה. ובשמאל טוענים, אני קודם כל הומו, קודם כל זכויות להטאב. אתה מבין שבשביל שבכלל יהיו הזכויות האלה, היו אנשים שיצאו למאבקים אמיצים כשזה עוד לא היה פופולרי. אבל מה הבעיה שלי עם האג'נדה הלהטאבית? שגל אוחובסקי עולה במשכן האופרה מול 1,000 איש בערב למען איגי, ארגון נוער גאה, וכל הערב זה הוקרה לאופר ניסים. אני לא מבטל את אופר ניסים, אבל אני לא רוצה שהטייטל של הומו יהיה אופר ניסים. ומה אומר גל אוחובסקי באירוע הזה? אנחנו מגיעים למועדונים וכולנו עם אלכוהול, ועושה עם האצבעות מרחאות כי הוא מתכוון לסמים. ואני אומר לעצמי, למה ילד בן 12 צריך לדעת שאם הוא הומו, הוא צריך להיות אופר ניסים, עם מסיבות אלכוהול וסמים? ולא להיות פוליטיקאי, להיות סופר, להיות שחיין. אני מרגיש שמכתיבים לי כילד או נער איך אני צריך להתנהג. יש את ההומואיות של אופר ניסים, אבל אותו ילד יכול גם לראות את אמיר אוחנה או נדב הבקסיס. אז למה לא תזמין את אמיר אוחנה לטקס? אתה מבין? טקס רק של האג'נדה הזאת. אני בכלל לא קיבלתי הזמנה. למה? כי רק שמאל? רק האג'נדה הזאת שולטת? למה הקהילה בוחרת להראות רק את זה? אם באותו ערב היא מזמינה את מירי מסיקה והרל סקאט שישירו שירים שאופר ניסים כתב והלחין, והיא לא מזמינה אף איש רוח מהצד הימני ואף פוליטיקאי מהצד הימני, היא אומרת שיש רק צד אחד. יש הרבה אומנים ימנים מחוץ לארון? אתה יודע כמה ימנים יש בתוך הארון? בתוך הארון יש הרבה, ברור. לא הומו בארון, ימין בארון. לפני 3 שנים התראיינתי לסדרה של אוחובסקי, המהפכה הגאה. לפניי הצטלמה אורנה בנאי שאמרה לי, איך אתה מצביע לימין? וכל זה. ואז בא אליי איזה בחור באולפן, הומו מחוץ לארון, ומחבק אותי ואומר לי, איך אני מקנה בך שאתה יכול ככה לדבר על זה שאתה ימני? אמרתי לו, תראה, אתה יצאת מהארון ואתה לא מספר שאתה ימני. אתה אומר שיותר קל היום להיות הומו גלוי מאשר ימני גלוי. כן. אתה מדבר על ברנז'ה מאוד קטנה וספציפית. לא, לא. זו ברנז'ה רעה מאוד. אבל פחות חזקה. ממש לא. אתה יודע שעיתון הארץ ניצח. מה הכוונה? הוא עיתון קטן אבל עם המון השפעה. כשהעיתון מסמן מישהו כחשוך, אז הולכים איתו. אפילו חדשות 12 מיישרים קו. הוא מכתיב קו, ואז זו ההגדרה שלך. אתה חשוך. גם זו אלימות. כשאורנה בנאי אמרה דעות שמאל בזמן מלחמה, היא חטפה ובקושי יכלה לצאת מהבית. באותה מידה גם לי גרינר לא יוצאת מהבית. זה לא נעים לחטוף בשום מקום. גם אני חטפתי. מה חטפת? ניגשו אליי ברחוב, בבית קפה, צעקו עליי, קיללו אותי. שילמת מחיר על היציאה מהארון הפוליטי? תראה, אני לא יכול לדעת. אם יום אחד מישהו יציע לאיזו מנהלת תיאטרון את נדב הבקסיס לתפקיד והיא לא בא לה עליי כי אני ימני, היא לא תגיד למה, ואני לעולם לא ידע. אבל אני לא יכול לחיות בחרדות כל החיים. לכל דבר יש רווח והפסד. הזכרת קודם את שולמית אלוני. אתה מכיר בזה שאתה נהנה מפירות של מאבקים של המחנה שלך לא היה חלק בהם. אתה שואל את עצמך, איפה היה הימין בכל המאבקים האלה? הפחד מהאובדן של העם היהודי זה מאוד חשוב לימנים. מה לעשות שלשמאל פחות חשוב הקטע היהודי? השמאל אומר, עזוב אותי עכשיו העם היהודי, אני רוצה לדאוג לזכויות שלי. אז הימין אומר, אני רוצה את זכויותיו של העם היהודי, כולל הימין ההומוי. גם אם הדבר הזה אומר מה שזה אומר על זכויות אדם, וזכויות אדם זה גם אני כהומו. אתה חושב שהממשלה החדשה תצעד קדימה עם זכויות להטאב, או תיקח אחורה? אחורה? מה פתאום? אל תשכח שמנסור עבאס שם. נכון. תשמע, יהיו הרבה משחקים. האופוזיציה תנסה להביך את הקואליציה. אני רוצה לראות את סמוטריץ' מעלה הצעת חוק על פונדקאות, ואת ניצן הורוביץ אומר שאי אפשר כי הם כבולים בתוך הממשלה. בהופעה שלך אתה מכנה את אוחובסקי, אב הבית של הקהילה. וראית איך הקהל מחא כפיים. מדהים שכל פעם הבדיחה הזאת מביאה כפיים. כאילו לקהל נשבר מזה שהוא מוציא אנשים מהארון. מה זה? זה סוג של רצח אב בשבילך? כמו שגנץ אמר, תודה ביבי, אנחנו נמשיך מכאן? אז תודה גל, אנחנו נמשיך מכאן. אבל בשביל להתקדם נראה שאתה לא רק ממשיך הלאה, אלא מרגיש צורך לחסל את מי שהיה קודם. לא כל מה שמתאים היום התאים לפני 20 שנה. גל לפעמים חשב, אל תהיה חכם, תהיה צודק, למשל אם להוציא אנשים מהארון. אולי אתה צודק, אבל אתה לא חכם בקטע הזה. לא כל אחד זה מתאים לו. לי היה מאבק עם הדבר הזה. יצאתי בגיל 23 וההורים שלי לא קיבלו את זה. עד היום ההורים שלי לא ממש מקבלים את זה. עד היום, כשיש לי כבר שני ילדים. אמא שלי אומרת, אני מתפללת לקדוש ברוך הוא. מה אתה עונה לה? פעם הייתי מתווכח איתה. היום אני אומר, אמא, שתהי בריאה. אני חי את החיים שלי. מה יש לי לכעוס? אני גר עם אמא שלי? היא אומרת לי מה לעשות? אני רואה את אמא שלי פעם בחודש, אז היא לא מבסוטה מזה שאני הומו. אז מה? תגובת גל אוחובסקי. קצת מפתיעה ומעציבה אותי המתקפה של נדב הבקסיס. אני מפנה אותו לרעיון שלנו במסגרת הסדרה המהפכה הגאה. הוא אומר שם דברים לגמרי אחרים. בכל מקרה נדב, קבל קריאת השכמה. אתה הומו, אתה ההומו הזה, בדיוק כמוני. זאת האסוציאציה הראשונה שבאה עם השם שלך וזה בסדר, יאללה תתקדם. תגובת איגי. האירוע המדובר הוא אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים של איגי. כל מי שהיה באולם רכש את הכרטיס כדי לחזק את פעילות הארגון. אף חבר כנסת או שר לא הוזמן לאירוע. תגובת האגודה למען הלהט"ב. אחת מההצלחות של המאבק הגאה היא האפשרות של כל אחת ואחד להגדיר את עצמם כפי שירצו לחיות, וזה קורה בזכות רבים ורבות ששמים את הזהות הלהט"בית בראש סדר הזהויות המרכיבות אותם, שפורצים דרך לכולנו וסוללים אותה לעבר חברה שוויונית ומאפשרים לנו את הזכות להיות מי שאנחנו. אנחנו שמחים שהיום בני ובנות נוער יכולים לבחור כיצד להגדיר את עצמם מתוך קשת רחבה של זהויות, ושקיימים עבורם מודלים גאים רבים לחיקוי כמו ספיר ברמן, בל אגם, איתן גינסבורג, נדב הבקסיס ועוד. הבקסיס מספר שעבר עליו משהו בחצי השנה האחרונה. לדבריו הוא רגוע יותר, הפסיק לקלל בכביש ולהיכנס למלחמות בטוויטר. בעונה שלו במחוברים, לפני 8 שנים, אפשר היה לראות את הריבים התחופים שלו עם מירה, אם ילדיו. איך הקשר שלך איתה עכשיו? הוא היה שנים גרוע מאוד. זה הלך והידרדר והידרדר, ובקורונה זה עבר מהפך. לא היה לי ריב איתה 7 חודשים. היינו בטיפול זוגי ואני עזבתי אותו. אני לא אוהב טיפולים פסיכולוגיים. אמרתי לה, בואי ניפגש פעם בשבוע. אני ואת בלי פסיכולוג. תגידי מה שבא לך ואני אומר מה שבא לי. אתה לא מבין כמה זה עובד. למה טיפול זה לא טוב? בשבילי זה לא טוב. אמרתי למטפל, טוב לי בחיים, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני לא בזוגיות ואני לא חי בבדידות. קשה לי להכיל אנשים. גם אחרי סקס אני מהר מאוד, טק, שלום וביי. אני גם לא טיפוס שהמין מניע אותו. אני יכול להיות חודש-חודשיים בלי סקס. מתי פעם אחרונה היה לך בן זוג? לפני 12 שנה. משהו דפוק בי, אני יודע את זה, ואני לא רוצה לתקן את זה כי טוב לי. איפה אתה פוגש גברים? דרך חברים. הכרתי גם דרך גריינדר, אינסטגרם. אינסטגרם זה אם כל חטא. אתה מכיר מישהו באינסטגרם, אתה נפגש איתו, אדם אחר. כל כך הרבה חסרי ביטחון, אתה מגיע ואתה אומר, וואו. אם בכל זאת תלך לפוליטיקה, מה ימצאו עליך? אני יכול להגיד לך שאם אני הולך לפוליטיקה, אני אעשה מסיבת עיתונאים ואגיד, שלום, קוראים לי נדב וזאת תיבת הפנדורה שלי. אל תחפשו, הנה הכל. מה יהיה שם? לא יותר מדי, אני אדם די משעמם בקטע הזה. לא קטינים, אין לי דברים כאלה. בוא נגיד ככה, עשיתי סקס במועדונים. סמים? אף פעם לא עשיתי, מעולם. למה? כי אני אדם שמרן, אני פוחד שזה יעשה לי טוב, ואני אגיד בוא נמשיך עם הטוב הזה. מי מגיע לעיר הגדולה ב-90s ולא עושה סמים? מי שלמד בישיבה תיכונית? כל מי שלמד בישיבה תיכונית מקפיד על כל הערכים שהוא התחנך עליהם? בוא נאמר ככה, יש הרבה ערכים שאני לא שומר עליהם, אבל יש דברים שאני לא עושה. לא עושה. פעם אחת הייתי בבית של איזה בעלים של מועדון וראיתי שם צלחת של קוקאין. זו הפעם הראשונה והאחרונה שראיתי קוקאין בחיים שלי. אני נשבע. תודעת מי טו חדרה לגייז? תפשט לי. יש גבולות ברורים יותר? למשל בפערי הגילים, במה מותר להגיד או לעשות? בהגדרות גיל שלי בגריינדר אני יכול לראות רק 21 ומעלה. אני לא רוצה מראש להגיע למקום הזה. אני יודע שלפני 10 שנים, כשעוד יצאתי למועדונים, היו נוגעים בתחת אחד של השני, ואני בטוח שגם היום זה קיים, כי במועדונים יש תרבות של סמים, ואנשים לא מודעים למה שהם עושים. אני יכול להגיד לך שאני עברתי הטרדה מינית לפני שנה. הייתי בסיום של הקלטה, ומישהו שם נגע לי בתחת וזרק לי הערות מיניות. אדם נשוי. נשוי לאישה? כן. להגיד לך שעכשיו אני בטראומה מזה? אני זוכר את זה כי זה היה מחריד, אבל אני מרחם עליו שאלו החיים שלו. אבל לא הייתה לי טראומה. אני עדיין אוהב גברים. חיה פוליטית. כתבתו של מורן שריר. הקריין, ג'וני רוזנבלום. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, רועי ברינה.